שלום וברכה, אנחנו שוב בפינתנו, לונדין ואנגלמן, אנחנו החלטנו בלי ה...
לונדין ואנגלמן.
בדיוק, סגור. זה כבר לא מצחיק, תקשיב, זה כבר לא מצחיק.
איך אתה יודע, אנשים צוחקים, אתה פשוט לא רואה את זה. חבר.
אוקיי, הפעם הדרום על ראש שמחתנו.
כדרום, יושב בכלל התייחות ביטחונית כללית, לא?
אוקיי, אבל באופן מיוחד, אנחנו, אני פשוט רוצה להזכיר שהרב חגי לונדין, הוא איש סדרות. הוא לא נולד בסדרות, נכון?
לא.
לא נולד בסדרות, אבל חי בסדרות. חי, פועל, מלמד תורה בסדרות. ואני מניח, נדבר על הדרום כבאמת מיקרוקוסמוס למה שבכלל קורה. מניח שלנהל משפחה, לחיות חיי יום יום בדרום, כשכל ה... כן, המצב הוא באמת מורכב והכל זה, בוודאי יש לזה הרבה אספקטים של התמודדות, מעשית, כזאת ואחרת, ויש גם שאלה של איך מתבוננים על זה.
כן.
והזדמנות לברר.
טוב, אז כמו שצוין, אני אמנם לעת עתה לפחות שהתוכנית הזו מוקלטת, אני גר בסדרות, לא יודע, תוכנית הזו שודר עוד 50 שנה, ואז לך תדע, אתה גם איפה תגור רבינו. אב ליאור עכשיו גר בכפר סבא, אבל ציפור קטנה לחשה לי שבעבר הוא גר בקירת שמונה, שזה גם בזמנים לא פשוטים. אבל אני באמת חושב שהפינה הזו, שאנחנו באמת מנסים לתת בה איזה ערך שהוא מעבר לרגע הנקודתי, המציאות של מתיחות ביטחונית ואיומים לא פשוטים עלינו ועל חיי משפחתנו, זה משהו שמקיף את כל אזרחי מדינת ישראל. אם זה בדרום, אם זה בצפון, ואם זה ביהודה ושומרון ובירושלים ובכל מקום למעשה. באמת, כיצד מתוך גישה אמונית אנחנו מתמודדים עם הקשיים הללו, אני חושב שזה הנקודה המרכזית. ופה אני חושב, הרב ליאור אני בטוח יסכים איתי, יש לפעמים איזו נטייה, בעיקר באמת שמדברים מזווית אמונית על הנושא הביטחוני, הפחדים וכו', זה קודם כל להגיד, מה לפחד והכל בסדר והכל טוב, אמונה וביטחון וכו'. אני לא חושב שזו התמונה השלמה, זאת אומרת, ברור שלשם זה מוביל, ובעזרת השם גם על זה נדבר, אבל צריך לדעת שבאמת התחושות הלא פשוטות הללו, שאדם ובטח אנשים שהם בעלי משפחה, שיש להם אחריות מעבר לחיים שלהם, גם לחיי ילדיהם, המציאות הזו ששומעים, במקרה שלנו מדברים סדרות, צבע אדום ואזעקות, וזו מציאות שעצם נקרא לזה הלגיטימציה. לכך שיש כאן משהו שהוא באמת לא בסדר ולא תקין. זאת אומרת, אנחנו לא לוקחים את זה כמשהו שהוא, זה המצב והדברים יימשכו ככה וזה לא מפריע, זה מפריע, ובוודאי גם ברמה הלאומית זה לא אמור להיות ככה, וגם ברמה האישית ילדים לא אמורים לגדול עם התחושות הללו. אבל יחד עם זה, זו המציאות. באמת, היכולת, ואני יושב עוד לגבי ברמה האישית, ואני משליך את זה אולי גם לאחרים, היכולת להבין שהמציאות שאנחנו חיים במדינת ישראל היא מציאות שהיא לא פתירה באופן מיידי. זאת אומרת, הניסיון להתנחם בכך שעכשיו קשה, אבל כמו שאתם רואים, עוד מעט תחזור הרגיעה, זה תמיד המשפטים שאנחנו שומעים שיש צבע אדום, שיחזור השקט, שיחזור השקט. צריך לדעת שיש כאן איזו מציאות מובנית ששקט במשמעות של פסטורליה ושוויץ לא יהיה. זאת אומרת, לא בשנים הקרובות.
לא בטווח הנראה לעין.
לא בטווח הנראה לעין. והיכולת למצוא את הקדוש ברוך הוא, למצוא את האמונה, הביטחון, השמחה, המשפחתיות, גם בתוך מצבים שהם לא שלמים, זו הנקודה. ואני אוסיף פה עוד משפט אחד, ואז הרב ליאור כמובן ימשיך. אני חושב שמה שנותן את הכוח בתוך הרגעים הללו, מתוך הבנה ריאלית שהמציאות הזו היא מציאות שמתמשכת ברמה זו או אחרת, זה ההסתכלות במבט כולל. זאת אומרת, זה נכון שיש רגעים קשים ורגעים של פחד ורגעים של קושי ורגעים של כאב. אבל המבט הרחב של אנשים בוגרים, מלא אמונה, זה לראות שהמציאות שאנחנו חיים בה במדינת ישראל כיום היא באמת ללא גוזמה, מציאות מופלאה. אנחנו חיים בעולם, במדינה נפלאה, בטוחה, שמחה, חזקה, עשירה גם במשמעות הכלכלית וגם במשמעות הנפשית. הקהילות פורחות, אם מדברים על סדרות באופן אישי, הכל שם הולך ופורח בכל המובנים. ומתוך המבט הזה, עכשיו, שמתמודדים עם כאב ופחד נקודתי, הדברים מקבלים פרספקטיבה אחרת.
אוקיי, אז אנחנו מדברים בעצם, זה הרבה פעמים מתחיל בעצם מהשאלה, האם זה המקום שלי? מה, למה אני נמצא כאן ולמה נלחמים בי. אני חושב שכל מי שהוא שלם עם המקום שלנו כמדינת ישראל, יותר קל לו, אני חושב, להתמודד עם מציאות כזאת, מאשר אנשים שהם מלאי ספקות ושאלות. אבל יש פה עוד משהו גם שצריך להוסיף אותו. זה יכול להישמע כנחמה פורטה, אני לא רוצה להגיד את זה במובן הזה, אלא במובן של הזדמנות. אולי אני באמת אספר מהאישי קצת. אנחנו גרנו בשני מקומות מאתגרים מבחינה ביטחונית. גרנו בקריית שמונה בתקופה של קטיושות. הבת שלנו אחרי...
עדיין קטיושות.
קטיושות, כן. ביתנו הבכורה אחרי חודשיים בפגיעה, הגיעה הישר למקלט. זה היה קבלת הפנים. תראה, בחיזבאללה הם ידעו להרגיש.
זה לא חיזבאללה,
גדולה.
זה היה אשף לדעתי.
אשף? לא, כן, לא, אני שמונה, לא כזה זקן.
עוד חיזבאללה.
לא, לא.
קטיושות, קט שמונה.
קטיושות, קטיושות, חיזבאללה.
כן, היה גם להם קטיושות.
חיזבאללה.
אוקיי, מכילה, מי מצופינו שמכיר היסטוריה שישלח לנו תיקון.
פשוט הרב חגי, הוא חושב שאני בן 60-70.
חשבתי שאתה עוד נאבקת במלחמת השחרור.
אני שחררתי. אוקיי, אז זה ככה הייתה חוויה מהסוג של קריית שמונה, וחוויה אחרת, זה היה חוויה שאנחנו גרנו בפסגות כמה שנים טובות. בדיוק, בעצם כאילו האינטיפאדה של שנת 2000, מה שנקרא, התחילה שם, ובעצם במשך כמעט שנה היינו לא רק אנחנו, מרבית שכנינו שגרנו 300 מטר מאלבירה, כל החלון כניסה לבית שלנו זה היה שקי חול. מילאנו כמו במלחמת השחרור שקי חול, ואנחנו, אני חושב, בד בבד עם ההתמודדות הלא פשוטה, עם האתגר, אני חושב שנוצר איזה חסד, איזה לכידות חברתית כזאת שלא קורית בסיטואציות אחרות. כלומר, יש משהו בזה שהאויבים שלך מאתגרים על עצם קיומך שהוא מרים קומה, הוא כאילו הופך אותך לאדם שיותר אכפתי, יותר דואג לחיילים, לשכנים, תשומת לב למי זקוק ומי חסר. שוב, לא כדי לנחם, אלא כדי לדעת מה אפשר להרוויח בדרך.
כן, בוודאי כמו שאתה אומר, הלכידות והאחדות שהולכת וצומחת בדברים האלה, אני חושב שלא רק זה, אלא גם אפילו ברמות יותר פרטיות, היכולת ההתמודדות בתוך קשיים, בתוך מציאות לא פשוטה, זה גם דבר שצומח ברגעים הללו. אני חושב גם דבר נוסף, שופחות, שוב אני אומר הכל בפרספקטיבה, איך שאני רואה את זה לי ולמשפחתי, אני חושב שגם מיקוד של הדברים. זאת אומרת, יש נטייה לפחד, יש נטייה לכאב להתפשט על משהו מאוד מאוד רחב. זאת אומרת, אני לפעמים מנתח פשוט עם ילדיי את הדברים בצורה מאוד פשוטה. תראו, יש צבע אדום. צבע אדום, עכשיו זה אומר שצריך להיכנס לממד מיגונית, במקרה של שדרות יש בכל מקום.
כמה שניות יש לכם?
עכשיו אנחנו מדברים על סדר גודל של 10 שניות.
10 שניות.
10 שניות, ויש בשדרות, בכל אופן זה בנוי באופן כזה, שבכל מקום שאתה נמצא בעיר יש לך ממד לידך, כל בית וכל איזה עיר ממוגנת במהותה. חמאס לא יודעים שהם בזבזים.
זה כאילו ממד עם עיר ליד.
בדיוק. חמאס לא מבינים שהם בזבזים טילים עלינו, אבל עזוב. אני אומר להם, תקשיב שנייה, יש עכשיו את ה-10, לא משנה, לפעמים זה פחות, אתם נכנסים, אתם מחכים, שומעים את הבום או שום דרגה, זהו, זה נגמר. זאת אומרת, היכולת להסתכל על הדברים כמו שהם, אני חושב, זה לא איזה שכנוע עצמי, אלא זה האמת. העולם הוא טוב, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא טוב. זה כמו שהרמב״ם, הוא אומר תמיד, שאדם מנתח את הצרות שבאות, הוא ישים לב שרוב הצרות הן לא, הצרות האובייקטיביות, מה שנקרא, פיגי מזג אוויר, מחלות, זה דברים שהם יחסית נקודתיים. הרגעים הקשים הם מעטים, וברגע שמביטים על זה באופן כזה, אז גם היכולת להתמודד ברגע הנתון היא הופכת להיות יותר פשוטה.
מה עושים כשהפחד, כשילדים פוחדים מאוד, כשיש מישהו שזה משתק אותו, מה...
יש כמובן טיפולים מקצועיים במידה ויש טראומות וכו', אבל אני חושב שברוב המקרים, כמו שתמיד אומרים, זה מאוד מאוד תלוי גם איך ההורים מגיבים ואיך הסביבה מגיבים. ברגע שההורים מסתכלים על דברים פרספקטיבה, אני אומר, לפעמים יש באמת מצבים, אנשים עומדים במדינת ישראל במצבים שבאמת בלתי נסבלים, זאת אומרת שאי אפשר לחיות במקום מסוים. גם בסדרות היו תקופות כאלה, ששם, טוב, לפעמים יש גם מצב שאדם אומר, אוקיי, זה לא מקומי ואני עובר, אבל אני אומר, ברוב המקרים זה לא כך. וברגע שהשדר הוא שדר הוא שההורים רגועים, שולטים במצב וכו', ועכשיו יש לנו פה איזושהי התמודדות שאנחנו כולנו יחד מתגברים עליה, אז נראה לי שזה מקרין לילדים איזשהו חוסן שמאפשר להם הלאה.
אולי נגיד בהקשר הזה שאנחנו רואים ש... כלומר כשיטה נגיד, שפחד, הפתרון הכי גרוע בשבילו זה לברוח. בסדר? כלומר, הפתרון, אנחנו רואים את זה גם ברמה הפוליטית, אבל זה אולי התחיל עוד אצל יעקב אבינו, שכשיעקב אבינו ניגש מול עשיו, וזה לא כוחות, כי הוא עם 11 ילדים, חלקם עוד עם טיטולים, אמנם אחרי זה מחריבים את שכם, הילדים הקטנים
גדלו,
הללו.
גדלו
כן,
הילדים.
כן, והוא בא עם 4 אמהות, אנחנו יודעים שעם 4 אמהות קשה לעשות מלחמה, מסובך, בסדר? ויש חזקוני מאוד יפה שהוא אומר, הוא שואל שאלה בלי להגיד אותה במפורש, הוא רק עונה לה, הוא שואל, למה יעקב לא בורח? זה הכי הגיוני, קח את הרגליים, זה לא כוחות, פשוט קח את הרגליים ותברח. כי הרי מה שמטריד את עשיו זה שהוא בא כאילו לגזור את הקופון של הברכה, הוא מגיע לארץ, ואם תישאר בחול, אף אחד לא יתעסק איתך. אז הוא אומר דבר מאוד יפה, הוא אומר, אמר יעקב, אם יראני עשיו בורח, תיכנס שנאה בליבו. הוא עומד עם כלי נשק, 400 לוחמים, מה יש לו עכשיו בלב? הרבה פחות גרוע ממה שיהיה לו אם אני אברח.
זה מעורר דווקא את השנאה, את ה...
כלומר, במידה רבה, האויבים שלנו בגלוי רוצים שנברח, בסמוי, הם רוצים שנדע מי אנחנו, מה הסיפור שלנו, אולי זה שהזכרת בהתחלה שזה לא רק שדרות, זה גם ירושלים ויהודה ושומרון, וזה הצפון, ובעצם כאילו יש איזה... כל אחד מגיע תורו להתמודד עם השאלה, אם כן, למה זה אנוכי? מה אני עושה פה?
אולי באמת בקשר הזה, אני פשוטך אסיים באיזשהו שני סיפורים קצרים שידגימו את הנקודות הללו. נקודה אחת, גם מה שהזכרת, שזה לא רק סדרות. לדוגמה, יש בתחנת המשטרה בסדרות, יש מרתף ששם אוספים הרבה פעמים את ה...
רגע. איך הרב חגי לונדין יודע על המרתף בתחנת המשטרה בסדרות? עכשיו כל מה שהרב חגי יגיד לי פה...
זה אנחנו נדון אחר כך, מאיפה המידע.
מרתף בתחנת המשטרה בפסגות. בסדרות.
פסגות, אין דיברנו כבר.
אין תחנת משטרה.
אנחנו נוהגים באופן ידידותי עם המשטרה, זה לא כפר סבא פה. סדרות, אנחנו מסתחבקים עם השוטרים.
אוקיי.
קיצור, יש שם איזשהו מרתף ששם אוספים את הזבילים של הקסאמים. זאת אומרת, הצינורות.
זבילים.
הצינורות. זה עברית יפה, לסופר, כן?
כן.
את הצינורות של הקסאמים. והראו לי פעם, שיש לי סיור מודרך, זה הסיבה שהייתי שם.
במרתף.
הראו לי דבר מעניין, שהראו לי את אחד הקסאמים עוד הקדומים שדרגו על סדרות, שהיה רשום שם משהו בערבית, על הקסאם. זאת אומרת, החמאס לפני שהם שיגרו, הם רשמו. מה הם כתבו? היית מצפה שיכתבו, לא יודע, מוות ליהודים, או אני יודע מה סדרות, הרשום שם אל קוץ, ירושלים. זאת אומרת, הם ידעו טוב מאוד שהם יורים על סדרות, שהכוונה היא לא על סדרות, אלא על ירושלים. הם הבינו בדיוק את מה...
בכל המלחמות שאנחנו מוצאים שמות במחשבים, שמות אקראיים, הם אומרים, תקשיבו, תתעוררו, זה ירושלים.
כל ילד בעזה יודע בדיוק על מה המלחמה, ומילא זה גם מאיתם. והסיפור האחרון, זה סיפור שאני תמיד נוהג לספר אותו, כי אני חושב שהוא מבטא את גם נקודה שאמרת, הנושא של הלכידות והאחדות, באחת מהשבתות של מבצע צוק איתן. זה היה שבת מטות מסעי. זה היה שבת, זה היה בעיצומו של המבצע, הייתה לנו שבת מאוד מיוחדת בסדרות. היינו שם הישיבה, זאת אומרת רוב התלמידים או חלק מהם גויסו בצו 8, אבל ישיבת ההסדר, מי שלא היה בישיבה, כמה מאות, הגיעו גדוד של צה"ל, גדוד גפן, בבה"ד 1, חנה אצלנו לשבת, יומיים לפני, אותו יום לפני נהרג שם מגד בחלק מהיתקלות, המצב לא פשוט. ונכנסנו כולנו בתפילת לשבת לבית המדרש של הישיבה בסדרות, זה בית מדרש ענק, ממוגן כולו, בית מדרש, אני חושב, היחיד בעולם שכולו בעצם סוג של ממד. נכנסנו, הגיעו גם כמה עשרות מתושבי העיר, והגיעו גם בחורי ישיבה, חרדים, מבני ברק, שבאו לשבת הזו לחזק, להתחזק מסדרות. נכנסנו כולנו לבית מדרש, התחלנו תפילת קבלת שבת. ואז, כשהגענו לחד דודי, פתאום נשמע רעש, היום ונורא, לא יודע, מסוקי צה"ל. כנראה צה"ל נכנס שם בדיוק באיזה פעילות קרקעית, מסוקים עלינו אפאצ'ים, צרות, מגים. ועכשיו הפלסטינים ירו קסאמים, כבר היה צבע אדום בלופ. זאת אומרת, לא היה הפסקה, היה צבע אדום, צבע אדום, צבע אדום. ואז כל הקהל יחד, בלי יוצא מן הכלל, התחיל לשיר באופן ספונטני, במקום לחדודי, התחיל לשיר, עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. והרגע שאנחנו זה משך דקות ארוכות עד שההרשה הסתיימה. אני חושב שהנקודה הזו היא מבטאת את מה שקורה לא רק כאן, אלא, לא רק בסדרות, אלא בכל הארץ. זאת אומרת, יש כאן מאבק שכולנו מודעים לו, אבל עם הנצח לא מפחד דרך ארוכה, והדברים הגדולים הללו הם גם מחלחלים לרמה האישית שהאדם מתמודד מול מצבים כאלה.
נחמתנו, רבנו.
או, חג שמח. שיהיה לכולנו, עזרת השם, הצלחה וברכה לכל עם ישראל.
שלום שלום.
ערוץ מאיר, יהדות באהבה.